היי גילי.
היי ניב.
היי יונתן מניאביץ' שעורך אותנו.
היי יונתן והי למאזינות ולמאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א' שהוא.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. ש...
כבר ביום ראשון, בלבלת אותי, כבר ביום ראשון הוא מסכם תרבותית השבוע שיבוא. זאת אומרת, השבוע
תודה, אני אוהבת להשאיר אותך ככה על קוצים.
כן. כל הזמן, על המשמר.
על המשמר, מה יקרה עכשיו? איך אנחנו נחדש את הפתיח הזה?
אז איך תחדשי לי עם התוכן שיהיה לנו היום? תגידי גילי, את עושה תוכן גם?
אני תמיד עושה תוכן. אני עושה ציפורניים ותוכן, זה מה שאני עושה. אנחנו נדבר על הסדרה המעילה, מעילה, סליחה לא, בלי ה, מעילה, אחת מיני רבות אולי?
זה אמת, אמת בפרסום.
אז מעילה, שהיא הסדרה על פרשת הבנק למסחר, אתי אלון, אופו מקסימוב, אנחנו נדבר עליה.
כן, ונארח פה את חברי הרכב Men of North Country, או בקיצור...
מונק, זה למתקשים, ואני אחד מהם.
כן. די, אל תהי קשה עם עצמך.
אני קשה ומציאותית עם עצמי, ואז אנחנו, אחרי שנדבר איתם, אנחנו נסיים בסיבוב מהיר, שגם הוא מלא
בציאות מעניינות. רגע, צריך להגיד שאנחנו מארחים אותם פה, כי הם מציאו שיר חדש, טיטניק, שיר מעולה,
וקליפ ממש יפהפה.
כן, בכלל, אנשי שיח הם, נכון?
ממש.
ויש גם סיבוב מהיר, כפי שהבטחת, לפני שעשיתי את הסיבוב בסגנון ניו, כשחזרתי לאייטם המרכזי שלנו.
כן.
אז יאללה, מתחילים. לפני שניגש למשפחת מקסימוב על שלל נגזרותיה, אנחנו חוגגים עכשיו 40 שנה ל-MTV, נכון? ממש היום?
מזל טוב, MTV. זה השלב שבו MTV מוציא רישיון סקיפר, ומתגרש, ומוצא את אהבת נעורה, ועושה סיבוב שני, מקפיא ביציות, סליחה, מוציא מהפריזר את הביציות שהוא הקפיא ליום סגריר, ועושה כיף. מי שעדיין רואה MTV... אתה רואה MTV?
לפעמים, בימי שישי, כשאנחנו מנקים את הבית בבוקר, אז אנחנו אוהבים לשים MTV 80s. ואז זה כזה מפתיע אותנו, וכל פעם יש את החידון, איזה שיר של הפט שבויז יהיה, איזה שיר של בילי איידול יהיה.
זה כאילו אם אין לך פיצוציה, אין שום טעם שתפתח MTV.
נכון, אבל מה?
מה? אלא מאי? שזה דברים שאנשים בני 40 אומרים, אלא מאי?
כמו MTV, עכשיו MTV יכולה להגיד, אלא מאי? אז מה שכן, בימי הניקיונות האלה, אני מרגיש שאנחנו משתמשים ב-MTV כמו שצריך, כמו שכתוב בהוראות ההפעלה, כי MTV בעצם היו הסקרין סייבר הראשון שלנו, נכון?
כן, אני לא חושבת שהייתה ממש צפייה מרוכזת ב-MTV, כי כמו שאתה יודע, הקלישה אומרת, אנחנו בדור שלנו היינו צריכים לחכות שיהיה את השיר שאנחנו אוהבים, לא יכולנו ללחוץ ביוטיוב ולקבל אותו.
כן, עד שיהיה I Feel You של Depeche Mode, היית צריך לעבור 7 פעמים את Meatloaf, I would do anything for love, but I won't do that, על כל 12.5 הדקות של השיעמום הזה.
על מה הוא מתכוון, כאילו, but I won't do that, זה תמיד נשמע לי כמו רמז לאנלי או משהו. נכון?
גילי.
על מה הוא מתכוון?
אולי מיטלוף הוא בעצם נביא אופנת הרימינג שקפצה עלינו בשנתיים האחרונות, נכון? I won't do that. אני אעשה הכל לטובת האבא. אל תסתובבי אליי.
את זה לא, גברת. או אדון, את זה לא.
תכננו איזה מין שיחה נוסטלגית כזה של, ומה את היית רואה? והיית אומרת לי, תשמע ניב, אתה אולי לא זוכר, אבל ב-MTV לא היינו רואים תוכניות, רק היינו שמים את הערוץ כל היום, וערוץ 7 הוא היה, נכון?
שזה היה מצחיק? לא כן, 8?
הוא היה ערוץ 7 בשלט, ואז זה כאילו מצחיק, כי זה היה ערוץ 7, וערוץ 7.
כן.
נכון? אז ערוץ 7 הזה, פשוט היינו רואים אותו כל היום, ומה שהיה מקרין, היה מקרין. כאילו זה היה הפלייליסט הראשון שהכרנו, אז לא היה פלייליסט.
גם, וגם היה משהו, אתה יודע, זה היה הדבר הנכון לעשות, אם היית בן נוער, לראות כאילו את ריי קוקס, ואת
האנפלאגד
של נירוונה, שזה עד היום לדעתי הדבר הנכון לעשות, ולקנה בקריירה של עדן הראל, לאן זה הוביל אותך?
לזרועותיו של עודד מנשה גילי.
כן.
היא יכלה לשחק בונו אמר לפני שהיא שיחקה עודד אמר.
בונו אמר.
אבל זה בעצם העולם, נכון?
להבין המילה ממה שהוא אמר.
רגע, אבל...
כאילו שהוא מפתע בלתי אפשרי.
כי הוא אירי? מריאן? לא, אבל מה שאני מתכוון זה שכאילו העולם הוא בונו אמר. לא צריך לשחק בונו אמר, כי זה מה שאנחנו כבני אנוש, ככה אנחנו חיים, בעולם שבו בונו אומר. אבל את יודעת, אז את מדברת על תוכניות ספציפיות, אני יכול לזרוק קצת משלי.
בטח.
אז אני ממש אהבתי את פול קינג ו-120 דקות, התוכנית האלטרנטיבית, והייתה את סימון אנג'ל, שהנחתה את, זוכרת אותה?
לא.
היא אפילו הגיעה לארץ פעם לאיזה כזה רוק בים האדום. כלשהו.
מסכנה.
היו כאלה. הגיש את התוכנית פארטיזון,
פרטיזון, אני זוכרת.
נו, אז מי הגישה אותם? את חושבת שזה תוכן שהגישה את עצמה?
אני, אבל אין לי תמונה בראש.
ומה עם זאתי ונסה וורוויק שהגישה את הדבנגרס בול?
גם לא.
זה התוכנית מטל. ומה היה לפני הדבנגרס בול? את זוכרת, היה ביבס ובאטהד.
ביבס ובאטהד, אני
יודעת. כן, נו, אז איזה מין...
וגם דריה מאוד אהבתי.
כן, אבל איזה התקף נוסטלגיה נוראי. אנחנו... אני חושב שנוסטלגיה... זה הסנטימנט הכי נחות של, שאפשר כאילו להביע ביחס לתרבות, נכון? כי זה לא אומר שום דבר, זה רק אומר, הייתי שם כשזה קרה, ואוי, איזה כיף היה כשהייתי צעיר.
יש בזה משהו, ואתה יודע מה, אם אנחנו כבר מדברים על דברים שקרו שהיינו צעירים, כן. אז בואו נעבור לאייטם הראשון שלנו.
אני כבר לא הייתי כל כך צעיר כשזה קרה, גילי.
אני צריכה עזרה עם המשטרה, אני לא חושבת שמוקחים אותי ברצינות.
למה?
כן, לא נראית כמו...
כמו מה?
כמו מי שתגנוב מיליונים מהבנק.
פרשת הבנק למסחר התפוצצה ב-2002, אבל קדמו לה 5 שנים של מעילה קדחתנית שביצעה אתי אלון בכספי לקוחות הבנק למסחר. היא ביצעה את המעילה הזאת בהשפעת ובלחץ של הגברים במשפחה שלה, בעיקר אחיה עופר מקסימוב, אבל גם אבא שלהם, אביגדור. זה לנצח כנראה תירשם כאחד מפרשיות הפשע האיומות הגדולות והמדהימות של, שנרשמו בהיסטוריה של פשע ישראלי שאנחנו יודעים עליו. ועכשיו הפרשה הזאת אולי עבר מספיק זמן, קרוב ל-20 שנה, והפרשה הזאת הגיעה לטלוויזיה ביום 5 האחרון, אני חושבת.
רגע, זה כבר פעם שנייה שהגיעה לטלוויזיה.
בפעם השנייה, נכון, בתוך פחות משנה.
כן, הגיע, אז בטוח שעבר מספיק זמן.
בטוח שעבר מספיק זמן, אם גם לפני זה עברה באיזה דוקו דרמה כזה בקשת, ועכשיו עלתה בסוף השבוע האחרון הדרמה מעילה, דרמה שיצרו אותה יותם גנדלמן ושירה פורט.
יותם גנדלמן מצל של אמת.
מצל של אמת.
חובב טרוקריים,
כן, אדם שיודע משהו על איך מספרים סיפור של פשע אמיתי. ובאמת מעמידה במרכזה את אתי אלון ואת עופר מקסימו והיחסים ביניהם, והדינמיקה שהובילה את אתי אלון למה שאני חושבת שרוב האנשים, זה סטטוס שרוב האנשים חושבים שהיא עד היום הקורבן האולטימטיבי של פטריארכיה.
תראי, אני תוהה ביני לבין עצמי, ואיתך, ובמאזינות והמאזינים, למה בעצם הפרשה הזאת יש עליה פצפוצי גלם כאלה קטנים, נכון? כי תראה, אינו, כי... כיף לנו, כיף לנו לגעת בזה, כיף לנו לדוש בזה. אני זוכר שאתי אלון הייתה איזה מין פאנצ'ליין כזה, גם תקופה ארוכה בכל מיני, נגיד אצל יצפן, כל הזמן הוא היה עולה, ואז הוא היה עולה לבמה של תוכנית היומית שלו, זוכרת? והיה אומר, אתי אלון, אה? וכולם היו צוחקים. כאילו לא נשאר עוד מה להגיד.
כן. אני חושבת שזה באמת בגלל שזה היה במימדים כל כך מטורפים, 254 מיליון שקל.
כן.
כאילו שאדם אחד בודד הצליח להוציא מהמערכת. זה...
בלי שהמערכת שמה לב.
ואני כאילו, אתה יודע, בשנים שעברו מאז, הבנקים בארץ שינו את הנהלים שלהם, פקידים כבר לא יכולים להחזיק כל כך הרבה כוח, הכל ממילא שקוף לגמרי ב...
מה זה שקוף בינינו לבין הבנקים? שקיפות טוטלית מתקיימת לבנקים, ממש.
לא, אבל יש לך שליטה על מה קורה בחשבון הבנק שלך. אתה מנהל אותו מול היתרון והחיסרון של העידן העכשווי, שבו אתה, אין לך בנקאי, אין לך פקיד, לרוב, אם אתה לא תנובה, אוקיי? אין כאילו מישהו שמנהל לך את הדבר הזה. אתה מנהל אותו מול האינטרנט, אז אתה יודע מה קורה.
איך חליט עליי שאני לא תנובה? את לא תנובה.
מתחיק.
אני חושב שהגלם שמתפזר על הפרשה הזו, כמו שהוא מפוזר גם למשל על שודד הברינקס, נגיד, קשור לפשעים כלכליים ואנשים שמגיעים מתוך המערכת, כאילו דופקים את המערכת מבפנים, למרות שהם לא דפקו את המערכת, אלא דפקו את הלקוחות / קורבנות שהיו להם שם.
זה כמעט איזה מין התנהלות סוציופטית כזאת, שאתה כמעט מפנטז על אם היית יכול לעשות את זה בעצמך, אם היית עושה את זה בעצמך, ואלו סכומים שהם באמת דמיוניים עבור כל מי שהוא לא תנובה.
כן.
אם אנחנו נחזור למה שאתה לא.
לא, יפה שאת ממשיכה להתעכב על מה שאני לא. למה לא להגיד מה שאני כן? את כמו אבא של מדליסט הזהב שלנו, שאמר עכשיו, הוא אמר שזה בסדר גמור שהוא קיבל זהב, אבל התרגיל היה יכול להיות יותר טוב.
איזה איש מקסים.
כן.
כמעט הורה מפרגן ובונה כמו האבא של אתי אלון ואופר מקסימוב.
כן.
בואו נדבר טיפה על הסדרה.
כן, ועל אולי, ליוקים. ועל,
זהו, נתחיל אולי מהליוקים. יש שם כמה וואווים רציניים מאוד מאוד.
בול בפוני?
בול בפוני.
כן. זה בול בפוני פעמיים, כי יש לו חתיכת פוני ליהודה לוי בתור...
וואחד פוני, זה פוני שעושה חצ'קונים מרוב שהוא פוני, כן.
תראי, דיברנו, אנחנו לפני התוכנית, איך זה שיהודה לוי מגלם את עמוס תמם שמגלם את אופר מקסימו, אבל זה סתם בדיחה מרושעת, כי יהודה לוי, אנחנו יודעים שהוא שחקן טוב בתור שר פדידה, או מישהו כזה בטלנובל היומית, נכון? ואחר כך גילינו שהוא גם שחקן נורא טוב בתור עצמו.
נכון.
נכון, באיש חשוב מאוד, שהוא כאילו עושה תפקיד מעולה. ועכשיו אנחנו יודעים שהוא שחקן ממש 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 טוב, באופן שבו הוא מגלם את אופר מקסימוב, ואת יודעת, שירה אמרה לי פה למשפט יפה, הוא פתאום רגע עשתה זומה, ואמרה, וואו, שכחתי לרגע שזה יהודה לוי.
כן,
הוא ממש נטמע בו, בתוך הדמות הזו של הנוכל, את מדברת על סוציופטים? זה סוציופט.
כן.
מי שככה גורם לאחותו לפשוע בכזו קלות, בשביל שהוא יוכל לגלגל את הקובייה בסדר, אז הוא מכור להימורים. אבל ככה לגרום לאחותך עם כאלה מניפולציות זולות?
אני חושבת שזה די נאמן למציאות, ואם אני מבינה נכון את מה שניסו שירה פורט ויותם גנדלמן לעשות, זה לתת לנו איזושהי הצצה למנגנון הפסיכולוגי שעומד מאחורי היחסים של שלושת הקודקודים האלה.
פסיכולוגי וסוציולוגי, אני חייב להגיד, כי אם זה לא מבנה המשפחה, כמו שהוא מתקיים שם, בתוך משפחת מקסימוב, אני לא יודע איזה כוח יש לאבא ולאח על האחות.
נכון, נכון, אתה צודק, זה גם מאוד מאוד עניין של מוצא ומעמד סוציו-אקונומי באמת.
כן.
באמת אנחנו רואים שם איזשהם יחסים מאוד מאוד סבוכים בתוך המשפחה המגה-פטריאכלית הזאת, שבה הבן הוא גאוות המשפחה, והוא כל מה שיש למשפחה, וכל הנשים הן פשוט כפופות אליו.
הן צריכות לשרת אותו.
אמורות לשרת אותו, וגם במקרה הספציפי של המשפחה הספציפית הזאת, אנחנו יודעים שאופר מקסימוב היה מכור להימורים מגיל 21, ושגם אביגדור מקסימוב היה מכור להימורים. אז אנחנו יודעים שיש פה איזושהי מערכת שהיא מקלה ראש בכל העניין הזה, ואיזה הבנה מאוד מאוד גדולה בין האבא שהיה כל יכול, לבן שהיה סגנו הראשון, והמניפולציות שהם באמת הצליחו להפעיל על הבת, שהייתה באמת האדם המוצלח במשפחה הזאת.
כן, ודיברנו על זה שהיא גיבורה טרגית, אז מי קשירה יותר לגלם גיבורה טרגית בישראל מאשר דנה איבגי, תגידי לי.
ממש ככה.
ועושה אותה, כאילו, גם דיברנו על יהודה לוי, על איך הוא נטמע באופר מקסימוב, אז גם דנה איבגי, היא אתי אלון, זאת אומרת, מבחינתי היא אתי אלון עכשיו.
תראה, גם חיצונית היא נורא 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 דומה לה.
אבל זה לא רק הדמיון הפיזי בעיניי, משהו... אנחנו אוהבים לדבר על איך אצל שחקנים גדולים, אז כל פלבול עיניים אנחנו יכולים ממש להרגיש את הקונפליקטים הפנימיים שהדמויות חוות, אבל זה נורא ככה, את רואה אותה, את רואה את כובד הראש שבו היא חותמת על מסמכים, שבו היא לוקחת את החותמת וטק גונבת את הכסף, טק מעבירה את הסכומים לאח שלה באיזה מין, אנחנו ממש רואים את הדילמה שלה, היא היחידה שנמצאת שם בדילמה.
כן.
לכולם נורא ברור מה צריך לקרות. אנחנו הפסדנו, ואתי תשלם.
כן.
והיא היחידה שנמצאת שם בקונפליקטים ובדילמות, ומתקיים אצלה איזה מין סכסוך פנימי, שגם באיזשהו שלב עובר להיות משני.
הדבר היחיד שאני תוהה באמת לגבי הסדרה, זה עד כמה היא מצליחה להתפתח בהמשך, כי אנחנו באמת, כל אלה מונח בפנינו בפרק הראשון, כל אלה מונחים, סליחה, בפנינו בפרק הראשון, מה יקרה בהמשך, והאם נלמד יותר ממה שערך הוויקיפדיה יודע לספר לנו? אני רוצה לקוות שכן, אבל אני לא ממש בטוחה.
אני הסנגור של הסדרה, ואני אומר שאני יודע היום הרבה יותר על הדינמיקה במשפחת מקסימוב מאשר לפני שראיתי את הסדרה, וכן קראתי את ערך הוויקיפדיה. אני חושב שזה יותר משזה סדרת פשע, והיא סדרת פשע, היא גם סדרה משפחתית. עכשיו אפשר להגיד את זה, את יודעת, גם על הסופרנוס וגם על הסמויה, בעצם כל סדרת פשע היא סדרה משפחתית, היא דרמה משפחתית במובן הזה. אבל לי נגיד, הדינמיקה בארוחת השישי הזכירה יותר, נגיד, את שבעה, או את ליל סדה, או מקומות כאלה שהדינמיקה המשפחתית יוצאת החוצה, ולאו דווקא את צל של אמת.
אתה חושב שיש מקום לעשות אנתולוגיה כזו של כמו...
פשע אמריקאי, כן. כמו שעשו או-ג'יי סימפסון, ואחר כך ורסאצ'ה, ועכשיו יהיה ביל קלינטון ומוניקה לוינסקי?
כן.
אני בטוח שיש. קודם כל, אני לא רואה מישהו מתאים יותר מיותם גנדלמן לעשות את זה, את יודעת, אחרי שהוא גם עשה את צל של אמת על רומן זדורו ותאירדה, וגם אחר כך את רוצח כביש החוף, אז נדמה לי שאם יש מישהו שבקיא בפשע ישראלי ויודע ככה למצוא את הסיפורים, מגעיל וציני כאילו להגיד העסיסיים, כמו שאמרנו קודם, פצפוצי הגלם, אני אמרתי, אבל אני גם מכניס אותך פנימה לתוך הקלחת הזאת.
אתה רותם אותי לסעת באשמה שלך.
אז נראה לי שכן, נגיד, אמרנו שודד הברינקס, הייתי רואה עכשיו דרמה טובה על שודד הברינקס, איזה דרמה טובה. חווה יערי
כזה. כן. אולי אבל באמת הסוד בדברים
האלה. חווה יערי לגמרי.
אז בדיוק באתי לסתור את עצמי ולהגיד שאולי הדרך לעשות פשע ישראלי בדרמה,
כן,
הוא ללכת על מקרים שבהם זה באמת פשיעה כלכלית.
כן, ולא כשנלקחו חיי אדם.
כן.
אבל האם, זאת אומרת,
אולי
זאת אומרת,
לזה צריך
כן מיתונאים יותר. את אומרת אין בעל אור, זה כאילו הסדרה.
עכשיו כן? אתה מדבר. Gotta stay, gotta go. Gotta wake up all alone. Got to keep myself afloat.
לפני שלושה שבועות יצא אחד השירים הכי יפים של השנה, שמלווה גם באחד הקליפים הכי יפים של השנה. אנחנו מדברים
על... אני חושבת אולי יפה.
כן. אז אנחנו מדברים על טיטניק של Man of North Country, והשיר הזה כבר גם נמצא בפלייליסט של 88 FM. מיהרו והכניסו אותו לשם.
צדקו
בהחלט, ואיזה כיף שנמצאים איתנו כאן שניים מחברי הרכב, דורון פרחי וישיב כהן. אהלן.
אהלן, איזה כיף.
איזה מחמאות, וואו.
איזה כיף שבאתם.
אנחנו לא, אין לנו מחמאות לתת, לא מזמינים. אז יוצא תכף אלבום חדש, שיש שלישי במספר, נכון?
הוא לא יוצא תכף, יש בעיה עכשיו, יש בעיה עולמית, אגב.
שמעתי.
יש תורים נורא ארוכים, באמת, במפעלי ההדפסה של הויניל. גם בגלל הקורונה, שיצר איזשהו פקק, וגם בגלל שהויניל נהיה העניין עכשיו, כולם רוצים להוציא ויניל, ואין מספיק מכונות הדפסה בעולם.
אבל אצלכם הדפסת הויניל זה לא רק עניין טרנדי של השנים האחרונות.
לא.
זאת אומרת, יש לכם נכון. קשרים עמוקים עם, עם הפורמט הזה.
חלק מהאתוס, האתוס המכונן.
נכון, נכון.
בעיקר לישיב, הוא אספן.
אני אספן, כן, אני אוהב ויניל. אני אוסף בעיקר 45, כאילו 7 אינצ'ים.
45, גילי, אני רק אסביר למאזינות ולמאזינים. יש לפטיפון שני מצבים. היו פעם שלושה. היו, אבל עכשיו אנחנו ב-33 ושליש ו-45. זאת אומרת, סיבובים לדקה שהמכשיר עושה. 33 זה בדרך כלל עריכי נגן. אמרתי נכון, כן? אלבום, עריכי נגן, אלבום. ו-45 זה סינגלים. זאת אומרת, שיר אחד צד אחד, שיר שני צד שני. עכשיו, בואי אני גם אספר לך קוריוז. שבזמן שישיב תקלט את אחד ה-45'ים שלו, איפה זה היה? אתה מבין לאיזה סיפור אני מתכוון?
כן, זה היה האמת בחתונה.
כן?
זה היה בחתונה של אסף פילט. היי פילט, שאוט אאוט.
אז הוא תקלט ושר לעצמו ככה עם השיר, ואז זה ניגש אליו מישהו ואמר לו, אתה שר נורא יפה, אולי נקים להקה.
ניגשה אליי שרון קנטור.
ניגשה לך שרון קנטור.
והיא אמרה, אתה שר, אתה צריך לעלות על במה, וגם לא שרתי לעצמי, אוקיי? הייתי שיקור, שרתי כמו...
נתת קונצרט, בקיצור.
שרתי.
עשית פושות. איזה שיר זה היה?
קריוקי
זה היה.
אין לי מושג, אבל כשאני מתקלט זה מה שקורה בדרך כלל, אם אני שותה מספיק. אז שרתי עם הזה, ואז שרון באמת הביא את הרעיון. בוא נקים להקה.
איזה A&R, אה?
מדהים, בכלל כל הסיפורים. ואז התחלתי באמת, קודם כל התחלתי לכתוב מילים, ואחד מהם לשלח אל דורון. אני חושב שבכלל שכחתי מזה, ואחרי כמה חודשים הוא כתב לי, תבדוק באימייל.
שלחתי לך איזה דמו.
הקלטנו דמו, והדמו היה הסינגל.
ככה, כמו ש...
ככה, חוץ מזה שאני שמתי עליו את השירה וזהו.
וואו, כמו פיקסיס בפור אידי. ומה הרעיון מאחורי? זאת אומרת, אתה היית לפני זה, אנחנו עוד ניגע בעיסוקיך האחרים, די-ג'יי סול והחוג לתולדות המוזיקה, נגיע לעוד מעט כאמור, ודורון, אתה ניגנת באלקטרה, נכון? אז איך נוצר החיבור ומה הגרעין שלו?
החיבור נוצר באותה מסיבה עם שרון, ואני חושב שאחרי זה עשינו איזו חזרה קטנה שלא הלכה לשום מקום, אבל בשבילה התחלתי לכתוב טקסטים.
אז זה נשמע כאילו ממש חיכית שמישהו יגיד לך, היי.
לגמרי.
אתה...
אני חושב שזה מה שקרה.
כאילו ברגע שמישהו נתן לך את האישור הזה שזה משהו שאמור לקרות, אז
זה
ממש אמרים משם.
אז למה תקלט את הסול ולא נגיד היית בצוות הווי ובידור
במלון
אבי הסונסטה?
זה באמת צער
בפאנצ'ליין.
זה לא היה לי בראש. אני הייתי בתקלט והייתי עושה את החוג. זה היה האוטפוט שלי לעולם. התלהבתי מזה, אבל גם לא התלהבתי מזה ברמה של יואו, אני עכשיו הולך לפוצץ את העולם, עד ש, וזה עוד סיפור מאוד מוזר, היו אצלי רביעיית די-ג'ייז פולנים, מוורשה, שנקראים סול סרוויס. הם באו, היה איזה שיתוף פעולה עם משהו, עם פולין.
ברור, היה את הרגע הזה שכאילו היה חילוף, כל מיני עניינים עם משרד התרבות הפולני.
בדיוק.
המכון הפולני.
כן,
היה רגע.
היה איזה 50 שנה לכינון היחסים או משהו. או 50 שנה לכינון האשמה הפולנית או משהו.
שמאז כבר מחקו אותה.
מאז כבר זהו, היא נמחקה. והם היו אצלי בבית, ואמרתי, אני אשמיע להם את זה, את הסינגל שדרון אז שלח לי. והם עפו על זה, אמרו, וואי, זה נורא יפה, אתה חייב לשלוח את זה ללייבלים.
הם אמרו, זה בסדר.
שזה בפולנית, כאילו.
וואו.
זה לא נורא.
טוב, אולי עוד יצא מזה משהו.
ורק אז אמרתי, וואי, אולי כדאי שאני אשלח. ונתתי את זה לחברה טובה שלנו, שגרה בלונדון, שקוראים לה מיטל, והיא הביאה את זה לידיד שלה, שקוראים לו אנדי לואיס, שבאותו זמן היה מוכתם באסי ג'אז, והוא הביא את זה לאסי ג'אז, ויום אחרי זה אני מקבל אימייל מאסי ג'אז.
שזה מדהים, אסי ג'אז, גילי, שוב, אני מסביר כאילו לך, אבל אני מסביר...
לא, אתה מסביר לחלוטין לי, יש לך איזה צורך להתנצל, אבל הכל, אמרתי לך כבר איזה 10 או 30 פעם, שבכל מה שקשור למוזיקה, אתה יכול פשוט להמציא, ואני אסתכל עליך באותה מני עגל, ואגיד לך, כן?
כן, זה לייבל שהוקם במלחמת העולם השנייה, לא, סתם. אסי ג'אז זה לייבל של ג'יילס פיטרסון, זה כאילו אחד הלייבלים הכי חשובים של ה-90s, בכל מה שנוגע לחיבור בין, אני אגיד, מוזיקה שחורה ומוזיקה אורבנית, כמו שקראו לזה פעם.
נכון.
לא יודל, בקיצור.
והתרבות האלקטרונית הרייבית, זאת אומרת, לחבר את הפאנק והסול של פעם, והתרבות של הנורדן סול, לדור שהוא כאילו הולך למסיבות אסיד האוס, אסי ג'אז נהיה באיזשהו שלב, זאת אומרת, הלייבל כל כך הצליח, שזה נהיה גם סגנון מוזיקלי. היית הולך לחנות, והיית אומר, אני רוצה איזה משהו אסי ג'אז בשביל בית הקפה שלי. אז שם מוכתמתם, לא פחות.
כן, נכון.
מה קרה לכם בעצם מאותו רגע שמחתימים אתכם?
אסי ג'אז, נכון, הם אמרו לך, בוא, יש עוד חומרים, ולא היה כלום. כאילו, והם רצו אלבום.
אז אמרתם כמובן כן.
אמרנו, ברור, יש כבר אלבום מוכן. ואז כזה נכנסנו, התחלנו להקליט שירים, וזה לקח יותר זמן ממה שחשבנו שזה ייקח.
כמו תמיד, כזה... תמיד הדברים לוקחים יותר זמן ממה שאתה...
כן.
רגע, איך רציתם שזה יישמע? זאת אומרת, אתם יודעים שאסי ג'אז בעניין, עכשיו אתם צריכים להקליט אלבום.
כן.
ומה בראש שלכם היה? כאילו, יש איזה היתוך שם, נגיד, בין, אני יודע, הדברים שאתה מתקלט, שכאילו מזה זה הגיע, הרי זה הגרעין ש...
כן.
זאת אומרת, הסיפור על השירה עם ה-45. ומצד שני, אתה מגיע מלהקה שיותר, נגיד, נקרא לזה רוק אנד רול ברוח מודית כזאת, נכון?
כן.
וגם קצת פאנק יש שם, וקצת פוסט פאנק. אז מה בראש הולך? כאילו, איך הכל מתחבר ביחד?
מה שאמרת. זה מה שאמרת.
כל זה.
באמת, ההתחה הראשונה שדורון הביא בסינגל הראשון, ב-Man of North Country, משם גם השם של הלהקה בכלל, אז זה היה זה. זה היה כאילו משהו 80s בפיל שלו, עם ביט Northern Soul 60s, שגם גורם לך לרצות לרקוד, גם קצת מכניס אותך לעולם טיפונת אפלולי, אבל גם מרגש.
אולי תספרו קצת מה זה Northern Soul, למי שנגיד חושב שזה רק שם של אלבום של ורב.
Northern Soul הייתה תופעה, הייתה עודנה, תופעה תרבותית, מוזיקלית, שהתחילה בסוף שנות ה-60 בצפון אנגליה, ועל כן Northern. זה, אני חושב, הדוגמה היחידה לז'אנר תרבותי או מוזיקלי, תופעה שהשם שלה נקרא על שם איפה שהיא קוראת, ולא על שם המוזיקה שממנה היא באה. כי הסול הוא לא באמת צפוני, הוא לא בא ממקום צפוני, אלא תופעה שאיפה שמאזינים, איפה ששומעים את המוזיקה, היא קרתה בצפון אנגליה. זה בעצם ערס תרבות הרייב, או תרבות העולם, תרבות הדנס, אומת הדנס, מסיבות של כל הלילה, אנשים על אמפטמינים, רוקדים במשך כל הלילה לצלילי סול, נדיר, לא מוכר.
כן, זה לא ששומעים שם, נגיד, סופרימס ואדווין סטאר וכזה.
אבל כן, סול אמריקאי.
כן, סול אמריקאי, אבל כל מיני תקליטונים כאלה נשכחים. נגיד, Tainted Love, זאת אומרת, לפני שעשו לו את הקאבר של סופצל, אז זה דוגמה להיט מאוד נצל.
הם לא הוקרו, כל מיני די-ג'אים אנגלים, ש... בדרך כלל טסו לארצות הברית ולכל מיני מחסנים ומצאו תקליטים קטנים מאובקים, ואז הביאו אותם לאנגליה ועשו מהם להיטים.
כאילו רומנטיקה של מוזיקה ב...
כן.
כן.
זה נכון. גם אמרת שרוקדים, אבל זה לא סתם רוקדים, יש כאילו מובס של נורדרן סול, זה צריך ללמוד אותו, וזה מדהים לראות. סרצ' יוטיוב כזה, נורדרן סול דאנס,
זה תופעה מדהימה. ברגע שאתה נשאב לתוך זה, אתה וואו. גם המוזיקה היא endless, כאילו היא בלתי נגמרת. למרות שהיית חושב שאולי, בגלל שזה שירים מזמן מסוים, ממקום פחות או יותר מסוים, זה לא נגמר. אתה כל הזמן מוצא עוד ועוד ועוד. היא גם סצנה די, כאילו, איך נאמר, אינטליגנטית. זאת אומרת, זה אנשים שמאוד מאוד בעניין של המוזיקה, ומכירים אותה, ויודעים בדיוק מה הם שומעים, וזה מאוד מעניין אותם.
עכשיו, מה שמדהים בעיניי במוזיקה הזאת, שאת שומעת כל שיר, זאת אומרת, טוב, זה בטח היה להיט ענק. טוב, פה, איזה פזמון, איזה פזמון זה, וואו, וכאילו, איך לא עשו לזה קאבר, איך זה לא, ולא, זה כאילו, הכל דברים כאלה, באמת,
כאילו... The One It Wonders כאלה, המון כאילו...
ואפילו הם לא היט.
One It Wonders בלי היט.
בלי היט, הם היו היט רק שמה, בצפון אנגליה. יש כמה דוגמאות של באמת שירים שעשו את הקרוסאובר, שהתחילו בצפון אנגליה, ואז באמת הגיעו גם למצעדים, אבל אין הרבה. הרוב זה דברים שלא הגיעו אף פעם אל המיינסטרים.
אז עכשיו אתם מגיעים עם מוזיקה הזו, זאת אומרת עם תרבות של נורדן סול ושל מוד ופאנק, וחותמים בלייבל בריטי. אני תוהה איך זה, אם זה לא קצת תחושה של למכור קרח לאסקימוסים. זאת אומרת, אתם באים ומופיעים בפני אנשים שהם, נגיד, כמעט אדבוקטים של המוזיקה הזו והתרבות הזו, ומגיעים פתאום, אתם שישה, נכון?
אנחנו היינו שבעה, ואז נהיינו שישה, ואנחנו תכף שוב שבעה.
מי מתווסף?
זהו, צריך לבוא ביום רביעי להופעה באוזן בר, כדי לגלות.
רביעי הזה?
מי מתווסף? יום רביעי הזה. אנחנו חושפים את המצטרף, סלש, החדש, סלש.
אז יש, עם נשפנים, אז איך זה מתקבל שם?
אנחנו במשך השנים כזה הרבה מחפשים להקות שהן חדשות, שדומות בז'אנר למה שאנחנו עושים.
לא, דורון, לך יש ניסיון כאילו יותר, עוד לפני ישיב, ברוק אנד רול ולעמוד על במה וכאילו להיות, אז איך אתה משווה את החוויה הזו?
ישיב גדל לתוך זה, בהתחלה הוא היה כזה קצת ממש... כן, זה מדהים לראות את הדרך שהוא עשה גם על הבמה בתור פרונטמן. מסתכל עכשיו לפעמים על וידאו עם 2012, זה מדהים לראות.
זה נכון, הופעה השנייה שלי בחיים הייתה בגרמניה כבר.
כן.
כן, כאילו לא היה לנו את העניין הזה של להופיע. האמת, העניין של הקרח לאסקימוסים זה שאלה מצוינת, וזה מזכיר לי כי באמת כאילו דשתי בה עם עצמי כשהתחלנו. האם יש לזה, אבל...
אבל אם האסקימוסים רוצים.
בדיוק. לא, גם באיזשהו שלב אני הפסקתי לחשוב על זה, כי זה פתאום לא היה, זה כאילו מין קרה, והם היו ממש מבסוטים.
כן, הכתבים נמסים. הם צריכים את הקרח.
גם אנחנו באמת, אני לא רוצה טוטוט יותר מדי מיון הון, אבל אנחנו באמת נותנים דברים שאין אותו כל כך במקום אחר. אנחנו נותנים את השילוב הזה שאתה אמרת, שאנחנו לא מוצאים אותו כל כך בלהקות אחרות. כמו שדורון אמר, חיפשנו כאלה להקות שנותנות. אז יש דברים ככה שהם קצת חופפים, אבל לא בדיוק. ויש פה איזשהו תמהיל שהוא בגלל שהוא לא שכיח, אז הוא מעניין. ונגיד האנגלים, וגם בכלל בחול, לא רק באנגליה, הם מבינים את זה ומוכירים את זה.
ואיך התחושה הזו, זו שאלה כאילו קצת פרובינציאלית, איך התחושה שבחול מופיעים הופעה שנייה שלך אי פעם בגרמניה, ומוכתמים באסי ג'אז, ומופיעים בבי-בי-סי סיקס, גילי, שזה באמת תחנת, אני אפשר להגיד, תחנת הרדיו הטובה בעולם, ומקבלים את אחת מהופעות השנה שם, ואז בארץ מופיעים באוזנבר. איך התחושה הזו, זה כאילו, אני תוהה עם עצמי איך זה להרגיש את זה.
באוזנבר ביום רביעי.
באוזנבר ביום
רביעי. זה בטח משהו מעורר ענווה.
כן.
אנחנו מאוד אוהבים להופיע בארץ, כאילו הקהל פה, כן, אין לזה, הסצנה פה היא קשה, בואו נהיה ריאליים, אתה יודע, זה לא מדבר כל כך לקהל הישראלי. בחול זה, אתה יודע, שאנחנו מופיעים פתאום לראות אנשים בקהל רוקדים נורדרן סול ושרים את המילים, וזה וייבים אחרים, אבל תמיד, כאילו, הלב שלנו פה עדיין. הטקסטים הם מפה, ובסוף גם הלחנים, זה הכל מושפע ממה שקורה סביבנו כל הזמן, אתה יודע, אבל...
מישהו באמת אמר לכם, שומעים שזה מהמזרח התיכון? כאילו, שבאופן תת-הכרתי פתאום שומעים איזה מעבר אקורדים, שהוא מזכיר משהו מסולם, שהבריטים לא מכירים.
מעוואלים, המון מעוואלים יש שם.
שאלה טובה, אני לא חושב.
אני אגיד לך, למה אני
שואל... יש קצת מקומות כאלה.
לא, יש, אני שואל, אני מנסה להיזכר אם היה באמת
איזושהי... אני זוכר שסיפור של קוטנר, שהגיע אליו טכנאי מהבי-בי-סי, או איזה עורך מוזיקלי מהבי-בי-סי, עכשיו הוא רצה להשוויץ בשיא הקדמה של הרוק הישראלי, אז הוא השמיע לו את חתונה לבנה, שהפיק לו אילה, וכאילו היה השיא של ההי-פיי בהפקה הישראלית, הוא אמר לו, איזה אוריינטלי זה, איזה יפה, איך זה יש?
אם הזכרנו כבר את האוזנבר ביום רביעי ובכלל, אז באוזנבר גם מתקיים חלק ניכר מהפעילות בכובע השני שלך בחוג לתולדות המוזיקה לילדים. בוא נדבר טיפה על זה, על המשימה החינוכית האדירה שלקחת על עצמך להנגיש מוזיקה פופולרית לילדים, לילדים ממש צעירים.
יש את החוג תולדות המוזיקה למבוגרים, נגיד.
על שם הפשפש.
על שם הפשפש, יפה, וואו.
זה שם מלא.
נכון, החוג תולדות המוזיקה על שם הפשפש, שהתחיל ב-2003, התחלתי אותו. והוא רץ הרבה שנים, ואז נולדו לי ילדים, ובאיזשהו שלב הילד הבכור בא ושאל אותי שאלה על, לא זוכר משהו, על דודה, למה אלף קבעים לא נמצא באלבום, או משהו כזה, או הסינגל, ואז הבנתי, אופה.
באיזה גיל הוא שאל את השאלה הזאת?
שאלת השאלה הזאת,
למה הסינגל הוא מחוץ לאלבום?
לדעתי בגיל 6.
וואו.
ואמרתי, אוקיי, יש פה קהל חדש.
אבא, למה בלו מנדי לא מופיע באף אלבום של ניו אורדר חוץ מהאוסף?
זאת השאלה הבאה, אני חושב. ואמרתי, יש פה פלח חדש, אפשר לדבר איתו. ואז התחלתי לרוץ עם המופעים האלה לילדים. ועכשיו, בגלל שזה ילדים, אז אני גם ארשה לעצמי להביא להקה ולעשות ולבצע שירים.
אז בעצם החוג לתולדות המוזיקה לילדים זה מין סוג של האזנה מודרכת למוזיקה, גם מוזיקה בינלאומית וגם מוזיקה מקומית.
בכל מפגש אנחנו מדברים על אומן אחר.
ואיך אתה בוחר את האומנים?
מי שנראה לי גם מדבר לילדים, גם שיש סיפור שאני יכול לספר. אם אין סיפור שאני יכול לספר לילדים, אז אני לא אגע בזה.
כן, כי יש איזה עניין שם שהם יושבים שעה וחצי.
זה מדהים, התגובות מדהימות. לא היה לי דבר כזה בחיים. אני גם, יש איזשהו חיבור שלא, כאילו יש את החיבור של הילדים למוזיקה, שזה מאוד מרגש אותי, והם באמת יוצאים, ואני מקבל המון תגובות של כמה ימים ושבועות אחרי של הילדים פתאום התחילו לשמוע את הדברים שדיברנו עליהם, וזה יפה וטוב, אבל חיבור הכי מרגש זה בין דווקא הילדים וההורים שבאים איתם. כאילו מין חושף להם איזשהו עולם של ההורים, שהילדים פתאום מתחברים אליהם, אפילו אם זה לא רק העולם המוזיקלי, אלא העולם הטכני, אני מדבר על פטיפונים, אני מביא תקליטים, אני מראה להם פטיפון וזה, ואני מדבר איתם על עולם בלי יוטיוב, ומראה להם כל מיני תמונות מפעם, ההורים כאילו הורים, וואו, כאילו מישהו מספר לילד על העולם.
זאת המורשת שלי.
בדיוק.
המורשת שלי, עמוק מנוזה.
ואני רואה את החיבור הזה קורה לנגד עיניי, בין ההורה או בין הסבא לילד, זה מאוד מאוד מרגש.
זה אחד המפעלים הכי יפים וחמודים, וגם כוכבית תל אביבי מאוד. אתה זולג לערים אחרות?
כן.
זה ממש הופה היי של
אתה צריך עז ו...
יפה, פעם הבאה. למופע הבא.
לולי? איך קראו לה?
לא, 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 אבל זה כן הולך. זה כן קורה גם בערים, זה לא רק תל אביבי. זה נכון שזה מדבר יותר אל... זה לא מדבר יותר על ילדים תל אביב, אבל הורים תל אביבים יביאו את הילדים שלהם.
כן.
הילדים הם אותם ילדים בכל מקום. כן. גם אם אני מדבר איתם על דיוויד בואי, אני מדבר איתם על, על, על האחר ועל האוטסיידר וזה, אז זה לגמרי נוגע בהם. זה לא משנה מאיפה. השאלה של אם ההורים מאמינים שהילד שלהם יכול לשמוע דבר כזה, זאת הבעיה הכי גדולה. גם ההורים וגם כל המזמינים לא חושבים שילדים יכולים לשבת, כמו שאמרת, שעה וחצי ולשמוע.
לא, זה קורה הדבר הזה
לגמרי. זה קורה לגמרי, לגמרי. הילדים מדהימים. ההורים הם הבעיה.
יום רביעי הופעה, אלבום בדרך, ומה עד אז?
אנחנו בשלבים אחרונים עכשיו של מיקסים ומאסטרים. אני נראה לי אלבום יצא בתחילת 22.
אני מאוד מקווה.
אתם יודעים שזה כאילו, זה בעיה שקיימת גם בספרות נגיד, כי בזמן הקורונה בתי הדפוס הושבתו והעובדים הלכו הביתה, ועכשיו כאילו יש פקקי תנועה ענקיים בכניסה לבתי דפוס בכל העולם.
אבל פה יש עוד משהו נוסף. המייג'ורים שלא היו התעסקו יותר מדי עם ויניל, הבינו שזה הדבר היחידי שהם יכולים למכור. יש את העניין של Record Store Day, שמכירים את זה, ועכשיו יש שניים בשנה, לא אחד כמו שהיה, והוא לחלוטין כבר איבד כל קשר עם הסיבה שבגללה עשו אותו, ועכשיו הוא נהיה מין יומיים בשנה שבהם המייג'ורים מציגים את התקליטים החדשים שהם הדפיסו, והם פשוט תופסים את כל התורים האלה במפעלי ההדפסה.
לדעתי אנחנו צריכים להביא מחבש וינילים לארץ.
לגמרי, מי שעכשיו וואו, שומע אותנו, וואו. מי ששומע אותנו, מטורף. זה כמו להדפיס זהב.
כן.
תקנו לעצמכם, כן, תבנו. תבנו לעצמכם כן. מכונת הדפסה תעשייתית כזאת. פעם היו בארץ כן. הרי, ופירקו את כולם למתכות. זה... פירקו הכל.
זה אין. מדהים.
יכול להיות שיש פה עוד קומה מתחת, ושם אפשר לשים מכונות הדפסת ויניל.
דורון, ישיב, תודה שבאתם אלינו.
תודה רבה רבה. בהצלחה
תודה. רבה רבה.
תודה, תודה.
הגענו לסיבוב המהיר, גילי.
למה אתה נשמע כל כך עצוב?
כי אין סדרה ספרדית היום.
אבל אתה יודע מה, עולה ממש בקרוב.
נו.
עונה 2 של ולריה.
לא נכון.
וחיי, אני סופרת את הדקות.
וכמו ששאלת על סקאי רוחו, איזה עוד עונה יש לספר על ולריה? מה עוד יש לספר על האישה הזאת?
הבנתי.
שסופר עליה הכל.
הבנתי שהיא עזבה את מדריד ועכשיו היא חוזרת למדריד.
וואו.
אני מחכה לראות מה היא תביא איתה באמתחתה.
ממש כמו בהכל אודות אימא.
ממש. אבל בוא נתחיל ממה נתחיל?
Neurotic journey of a girl from Madrid to Ibiza to Madrid.
כן. בוא נתחיל בכל זאת סיבוב מהיר?
כן,
בוא נתחיל. למרות שאין לנו סדרה ספרדית?
כן, כן, בסדר.
תראה, הסדרה הספרדית תחכה, בינתיים אני חושבת שכדאי שנצא מהבית כל עוד אנחנו יכולים לצאת, כי מי יודע אם לא יהיה פה איזה סגר שלישי, ואם כבר יצא מהבית?
לפני שהגל הרביעי מוכרז כרביעי, הוא כבר בחוץ, אבל עוד לא הכרזנו עליו ככזה.
עוד לא הכרזנו עליו ככזה, ואני אומרת, עד שיכריזו עליו, מהרו וקנו כרטיסים לתל אביב דאנס.
יש, זה השבוע הזה בשנה שאת לוקחת אותי להופעות מחול, נכון?
נכון, אני מקווה שהלוז שלך פנוי, כי יש לפחות 3 שאני מתכננת ללכת אליהן.
כן, אוקיי.
תל אביב דאנס הוא פסטיבל תל אביבי לריקוד, שמתקיים נחש איפה?
מרכז סוזן דלל.
נכון, מרכז סוזן דלל.
בניגוד לכל שאר אירועי המחול שמתקיימים בתל אביב, הוא קורא במרכז סוזן דלל.
אתה נוגע פה בנקודה כואבת, והיא שאין חללים למחול בתל אביב.
תגידי, למה לא לעשות את זה במועדונים? למה נגיד לא לעשות את זה בבלוק?
יש במה בבלוק שמתאימה ל...
שם, לבנות במה.
לא יודעת אם זה מתאים, לא יודעת אם זה...
מקום של דנס, הרי? וזה דנס, לא? לא בקטע של משחק מילים, זאת אומרת, זה חלל שאמור לאכל מוזיקה ושאפשר לראות בו אנשים רוקדים.
אני אעביר את זה הלאה. אני... בכל מקרה, תל אביב דנס מתחיל ביום שלישי הקרוב, אם יש אחד שבוע הבא. יהיו כמה בחורות שאותי באופן אישי מאוד מעניינות. מופע חדש לאמנואל גט ביום שלישי, מופע חדש ליסמין גודר.
שזה בלוז שלנו?
שזה בלוז שלנו.
מה ביום רביעי? כי אז נוכל לעשות דאבל פיצ'ר וללכת גם להופעה של מונק.
יסמין גודר ביום חמישי, למיטב זיכרוני, ושבוע אחר כך גם פרימיירה של להקת המחול הקיבוצית. יש למען חכות, ניב, ובא לי שנלך לכל. שנדבר על ספר?
כן.
עד שהנשמה תצוף. אחלה ספר, ניתן לך את הפיץ', אוקיי? ואז אנחנו נדבר גם על הסופר. עד שהנשמה תצוף, ספר שיצא ממש לאחרונה בהוצאת אריה ניר, מספר על פסיכיאטרית, שנתקלת במטופלת שהיא פשוט לא מצליחה לטפל בה, משום שהיא נמצאת במצב קטטוני. המטופלת, בחורה בת 20 ומעט, קוראים לה נועה, היא מגיעה אחרי שהיא חולצה מברזיל, שם היא התנדבה בבית חולים לחולים בצרעת.
זה נהיה כיף מרגע לרגע.
וברור שהיא עברה איזושהי טראומה איומה ונוראית שדחקה אותה למצב הקטטוני הזה, אבל לא מצליחים להוציא אותה, לא באמצעות היפנוזה, לא באמצעות ניסיון לגרות את הזיכרון שלה במוזיקה, בריחות. בסוף מצליחים להכניס אותה לתוך ניסוי בחומר שנקרא איבוגה. איבוגה הוא צמח מעורר הזיות מאפריקה.
מה זה, היוואסקה של האפריקנים?
בדיוק, זה היוואסקה של האפריקאים, האזור של יערות הגשם באפריקה. הוא פועל על מרכז הזיכרון, והוא גורם לבן אדם שצורך אותו, לראות את הזיכרונות שלו, כאילו הוא משתתף בהם עכשיו. גם אתה רואה אותו...
זה אמיתי או שהמציאו פה סם?
או! זה אמיתי לחלוטין. לא זו אף זו!
נשמתי לרווחה, כן.
כן. לא זו אף זו, שאורי שוורצמן, דוקטור אורי שוורצמן, הפסיכיאטר שכתב את הספר הזה, שהוא הספר השישי שלו, התנסה בו בעצמו מספר פעמים.
ספר פרוזה שישי, או שלפני זה הוא כתב...
הוא כתב גם פרוזה וגם עיון. ולא זו אף זו שהוא התנסה בו בעצמו, הוא התנסה בו באפריקה, שם הוא חי מחצית חייו כרופא שיש לו ולאשתו קליניקה ניידת שפועלת באזור יערות הגשם של גאנה.
אלוקות אדירים.
אלוקות אדירים. רק כנראה מהטופ 8 מרואיינים, שהם האנשים הכי מקוריים ומעניינים שאיתם דיברתי אי פעם. הספר עצמו הוא מין יצור היברידי שבין מותחן, ספר בלשים וספר על נבחי הנפש והנעשה בתוך בית חולים לחולי נפש. והוא מעניין וסוחף וממש מכניס אותך לתוך החוויה, באותו אפקט הזה שיש לך כשאתה קורא או שומע על סמים מעניינים של סקרנות ואימה.
אז תראי, נדמה לי, דיברנו על זה גם כשמתן חרמוני היה פה. התרבות, the culture, כאילו התרבות כתרבות, הגיע למקום שבו היא יכולה להכיל סיפורים על סמים הזייתיים, שזה לא רק המופרע שמתפלפ עושה את זה.
כן.
נכון? אלא על סמי הזיה כאמצעי להתבוננות לתוך הנפש, כאמצעי לשקם זיכרון.
כתרופה.
בדיוק.
כתרופה. עכשיו, האיבוגה, סיפר לי דוקטור אורי שוורצמן, היא לא סתם כיף בשביל להיזכר בכל מיני זיכרונות, יש לה גם אפקטים מרפאים בכל מה שקשור לצריכה של סמים אופיאטיים.
וואו.
היא מזרזת גמילה, היא יוצרת גמילה. בעצם האיבוג המתלבשת על רצפטורים במוח, ועובדת על המוח שיש לו את האפקט של אופיאטים, וגם מעבירה את הבן אדם שמשתמש בה ובסמים אופיאטים, איזשהו תהליך שעוזר לו להשתחרר מטראומות, שגורמות לו להרפות מההתמכרות הנפשית. בקיצור, השתכנעתי.
וואו.
בכוונתי מיד לטוס לגנה, לשבת אצל...
ולהיפטר מהתמכרות האופיאטים שלך, גילי.
המפורסמת. כן. כן.
שאת כל כך מחורה, שאת כבר ממש מאיימת עליי, שאני אגנוב בשבילך 254 מיליון דולר, אמרתי, 254 מיליון שקל, כדי לממן את התמכרות האופיאטים ההרסנית שלך.
מהקריירה המטריפה שלך בבנק.
כן. מותר גם לי להמליץ על משהו?
תמיד, מה זה מותר?
כן, בסדר, זה הפולניות שבי. תשמעי, נכון, אז לפני כזה חודש, המלצתי פה על הפודקאסט של מרק רונסון.
נכון.
שמדבר עם
קווסט. נכון, סון.
נכון. מדבר עם קווסט לב מערוץ, ועם ריקו נסטי, ואריקה בדו, ודייוויד ברן, ודיימון אלברן, ומי שתרוצה, ויש פרק כפול עם היים, שהן הכי חמודות.
מה זה? אגב,
היים, להקת היים.
היים?
להקת חיים, כאילו. את לא מכירה את להקת היים?
אני...
של שלוש האחיות לבית משפחת חיים?
מודה שלא.
אין אחלה להקה, גילי. קיצור, אז אותו מרק רונסון, ואז באותו פרק לדעתי, גם המלצנו על הסדרה This is Pop, בנטפליקס.
כן.
עכשיו שני הדברים האלה מתלכדים יחדיו, ובשירות הסטרימינג, אפל פלוס, יש סדרה של מרק רונסון, שקוראים לה Watch the Sound, שזה קצת כמו This is Pop, ונחשים מה, על מה נורא המלצנו ב-This is Pop, על איזה פרק?
על פרק עם האוטוטיון.
ברור, ועל מה הפרק הראשון פה?
די נו.
על אוטוטיון.
שככה יהיה לי טוב.
כן, ראש בראש, נטפליקס.
שככה יהיה לי טוב.
כן, ניסיתי לדפוק על החזה ולעשות שר. אז אפשר להשוות ראש בראש, הפרק השני אבל הוא כבר על סמפלינג, על דגימות.
חשבתי דמפלינג.
לא.
כן, דמפלינג זה כיוון טוב לארוחת צהריים.
עכשיו את מדברת, גילי. ומרק רונסון התברר, הוא מנחה נורא טוב, כי יש את העניין הזה, שאני מאוד אוהב שמנחים אין להם את ההצטנעות המלאכותית, או humble brag. זאת אומרת, הוא לא מחביא את מה שהוא עשה. הוא לא מחביא את זה שהוא עבד עם ליידי גאגה על שלו. כן? שיר שזכה באוסקר. והוא מביא את הדוגמאות משם, את הדוגמאות שהוא רוצה לתת, והוא לא מחביא את זה שהוא עבד עם אימי ויינהאוס על אחד האלבומים הכי גדולים של האלף החדש, לפחות בינתיים, על Back to Black. והוא לא מחביא את זה שהוא הפיק את Uptown Funk, וכתב את Uptown Funk, אולי הלהיט הכי גדול של השבע שנים האחרונות נגיד, נכון? זאת אומרת, הוא יודע לתת את הדוגמאות מתוך דברים שהוא עשה, אבל הדברים שהוא עשה זה גם הארטיפקטים, הכי פופולריים שאנחנו מכירים, זה התרבות הפופולרית הכי מוכרת ונגישה שיש לנו ליד היד, אז הוא יכול ממש לתת דוגמאות מדברים שהוא עשה, ולתת את התובנות הפרטיות שלו, ולהמחיש לנו על ידי זה שאנחנו נכיר, אז יש איזה מין הבנה קולקטיבית כזאת, שנוצרת בין איך שהוא מדבר, הוא לא מדבר לנו מעל הראש, הוא לא מביא לנו דוגמה מאיזה משהו, זניח שהוא עבד עליו, או משהו מגה אלטרנטיבי כדי לתת את הדוגמה הזו, לא, הוא נותן את הדוגמאות הכי ברורות והכי מוכרות, שגם לא יש את התובנות עליהן, כי הוא עבד בהן, כי הוא היה חלק מזה. אז זה מאוד מעניין, בעיניי.
אני הולכת למלא דלי,
כן.
לשים בו סאנו פנטסטיק,
כן.
ולפתוח את הטלוויזיה,
כן.
ולראות את התוכנית הזאת.
את משקרת עכשיו שקרים, וזה לא פייר כלפי המאזינות והמאזינים, כי כל פעם את אומרת שאין לך אפל, כי אין לך שום מוצר של אפל, וכל הזמן אומרת, אם יהיה לך אייפון...
יש לי מילה אחת להגיד לך.
כן.
דמפלינג.
אוקיי.